כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.
שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 131 בסדרה, כך היינו. רדיפה אחר צדק יכולה להיות די מסוכנת. רוצים דוגמה? קבלו סיפור אמיתי לגמרי. כדור השלג החל להתגלגל ביום 2 באוגוסט 1952. רז'ה, ששימש בתפקיד עתיר כיבודים וכבוד, כדוברו של שר המסחר והתעשייה דוב יוסף, הביט באלון מספר 17 של מכתבים לחבריי במזרחי. תפוצתו של האלון הייתה אפסית, והחתום עליו היה עיתונאי כושל, בעל רשימת הרשעות פליליות מגוונת. איזה למשל? ובכן, לדוגמה, סחיטת כספים כתמורה לאי פרסום מידע מביך בעיתונו, השמעת ביטוי עסיסי במיוחד כנגד גברת צעירה, נוכלות ועוד כהנה וכהנה. לא מספיק, אז הוא היה גם מויסר, שנהג להלשין לשלטונות בחול כדי לסגור חשבונות עם אויביו. הוא היה גם שטינקר של ה-CID הבריטי בארץ והרשימה עוד ארוכה. חוץ מזה, הוא גם היה נודניק ממדרגה ראשונה שטרח בשעתו וערער לבית הדין הרבני על תוצאות הבחירות לגבי של בית כנסת מסוים. לעיתונאי קראו מלכיאל גרינוולד. רז'ה, אם לא ניחשתם, היה רודולף ישראל קסטנר. רז'ה קסטנר צריך היה פשוט לזרוק את האלון לפח, אבל כתבה שנפתחה במשפט ריח פגר מגרד את נחיריי, את דוקטור רודולף קסטנר צריך לחסל, פגעה לו בכבוד, וכשהכבוד מדבר, השכל שותק. רז'ה והממונים עליו החליטו ללמד את העיתונאי, אם אפשר לקרוא לו כך, לקח, ולהעמיד אותו לדין פלילי שיסתיים בפסק דין מהדהד. התכבד והלמד הפרחח פרק בהלכות התרסה נגד השלטון הכל יכול של מפאי. זו הייתה טעות. גרינוולד היה חבר במחתרת מלכות ישראל שחש רדופה על רקע אידיאולוגי. היא הוכרזה כארגון טרור ופסק דין מהדהד כנגד גרינוולד לא היה משתיק אותה, אלא רק מחזק את תחושת הכיפוח של חבריה. אבל רז'ה והמפלגה, מרוב ביטחון עצמי, נו, הם לא ראו את הנולד. הם חשבו שהמזל, ואולי לא רק הוא, משחק לטובתם, כשהתברר שהשופט שהתמנה לדון בתיק בתחילת 1954, היה אותו שופט שרק 4 חודשים קודם לכן, שלח חברים אחרים מאותה מחתרת לעונשי מאסר של עד 10 שנים. נו, עורכי דין מנוסים יודעים להגיד שמשפט הוא כמו צ'ולנט. אתה יודע איך תיכנס, אבל אתה לעולם לא יודע איך תצא. אבל רז'ה והמפלגה לא הקשיבו, ונכנסו אל המלכודת שיצרו לעצמם. פסק הדין באמת היה מהדהד, אבל הוא הופנה לכיוון קצת פחות צפוי. ביוני 1955 קבע כבודו כי רז'ה מכר את נפשו לשטן, וגרינוולד, שנכנס בלירה אחת, יצא מבית המשפט צוהל ומוקף בחבריו. טוב, אילו היו קסטנר והמפלגה בולים את הצפרדע אז, קסטנר היה כנראה חי עוד שנים רבות. אמנם עם קטם, אבל חי. ברם, הכבוד הרמוס, לא נתן למפלגה לוותר. ייקוב הדין את ההר, הם חשבו שם, והגישו ערעור. בלי לחשוב על ההשלכות הרות האסון של המשך הלחץ על מחתרת מלכות ישראל. גרינוולד מצידו, מעודד מפסק הדין המפתיע, לא עצר. חבל אבות, כדור יקר מידי. הוא החל לרז'ה קסטנר באחד הגיליונות האזויים, שחילק לחבריי במזרחי בעוד התיק ממתין לדיון בערעור. ערעור המדינה נגד גרינוולד החל להישמע ביום 25 בינואר 1957, וכולם חיכו לפסק הדין. בינתיים, החלה שמיעת ראיות בתביעת דיבה אחרת, של הבן של בן גוריון, שהיה סמפכ"ל המשטרה. הוא תבע את שורת המתנדבים, כך קראו לארגון, שהאשימו אותו, לא תאמינו, בקשרים מכוערים של הון שלטון. למשל, הם האשימו אותו שהוא גר בחינם בווילה של איש עסקים. למשל, האשימו אותו שהוא היה שותף בעודו קצין בכיר במשטרה, בחברה שזכתה איכשהו בעבודות של משרד הביטחון בלי מכרז. למשל, שחברים שלו ניפחו חשבוניות ושלשלו לכיסם כספים, וכאשר העניין הזה הגיע לחקירה, אז הוא היה מעורב בהפסקת החקירה המשטרתית נגדם. יחוסו של הבן של בן גוריון לא נעלה מהעין, העיתונות לא פספסה אפילו יום דיונים אחד, ובמחתרת של גרינוולד הייתה זו הוכחה ניצחת לשחיתותו של השלטון שרודף אותם. יותר מדי אנשי מחתרת מתוסכלים שחיפשו מה לעשות, הסתובבו בשטח. אחד מהם, דן שמר קראו לו, צנחן משוחרר ובעייתי, יש לומר, היה לו בערך 100 ימי דפוק בשירות הצבאי, ובכן הוא פגש מכר מהשירות הצבאי בשם זאב אקשטיין. רוצה לעשות מעשה? נשאל שמר על ידי אקשטיין, ולא היסס לרגע עד שהשיב בחיוב. המעשה, במרכאות שנבחר, התאים לתסכול המצטבר. וקסטנר מצא עצמו על הכוונת. שני המתנגשים, יש להודות, לא היו מאומנים מי יודע מה, אקשטיין לא היה צלף מובחר, והפעולה גם לא הייתה מתוכננת לפרטי פרטים, אבל המזל התערב והתזמון התגמש. ועוד השניים מסתובבים וחושבים איך לממש את רעיון ההתנגשות התיאורטי, קרץ להם ג'יפ של עובד חברת מקורות. התעסקות קצרה במערכת ההצתה, והשניים נסו אל ביתו של רז'ה קסטנר, הרבה אחרי שעת ההגעה הצפויה שלו. אילו היה מגיע בזמן, התנגשות לא הייתה. לרוע מזלו, באותו לילה התעכב רז'ה בעבודה, וכך לא החמיצו הציידים את קורבנם. קצת אחרי חצות, שמע רז'ה את הקליק של נקישת נוקר עקרה. בתוך עשירית שנייה הוא הבין שהכדור הבא באקדח שכוון לעברו, כנראה לא יהיה עקר, אז הוא החל להימלט בריצה לעבר ביתו. מאחוריו נשמע כל נפץ שהשמיע הכדור האקדח השני שיצא בעקבותיו. שוב שיחק לו המזל, כי הכדור הזה פגע בדלת המכונית. רז'ה התקרב לדירתו, אך לחרדתו ניצב מולו אדם נוסף שנראה לו מאיים. אז רז'ה עשה את מה שהיה מצופה ממנו לעשות, הוא סב על הקיבה ורץ החוצה. ואז נשמע כל הנפץ השלישי. מכסת המזל של רז'ה קסטנר נגמרה, כאב חד בגבו הבהיר לו שסופו קרב. רז'ה צעק לעזרה עד שהתמוטט. 11 יום פרפר רז'ה קסטנר בין החיים למוות, עד שנפטר מפצעיו ביום 15 למרץ, 1957.
כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.